חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו מתחילים חומש במדבר, ובפרשתנו נדבר על חביבות ומעלת האדם שנברא בצלם אלוקים, שהוא בן מלך. פרשתנו מתחילה, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד וכו', שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, תפקדו אותם לצוותם. אומר רש"י, הכוונה לגלגלותם על ידי שקלים. לאחר מכן, כותבת התורה בהמשך, וידבר השם למשה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואחר כך בפרק ג' כותבת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם, למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדה, ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר צווה. מה פירוש על פי השם אשר צווה? כותב רש"י, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני צריך לספור תינוקות. תינוקות הם נמצאים תחת חיק אימם שמניקות אותם. איך אני אכנס? זה לא צנוע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך להיכנס לבית. אתה רק תעמוד ליד הפתח, ואני אגיד לך כמה נפשות יש בבית הזה. זהו על פי השם כאשר צווה, ויפקוד את המשה על פי השם. והשאלות הן, מאזינים יקרים, למה עשו, התורה מצווה אותנו ספירה לישראל לבד ולשבט לוי לבד? גם מהו הלשון שאו? שאו הרי הכוונה היא לספור. אם כן, תספרו, תמנו, תפקדו. למה בלשון שאו נאמר כך? שואל הכלי יקר והבן איש חי. ועוד, כיוון שכתוב סווית ראש כל העדת בני ישראל, כל זה כולל הכל, כולל גם הלוויים. ומצד שני הוא כותב, אבל את הלוויים לא. אז אם כן, המילה כל מיותרת. אז אין עניין לכתוב כל, כי זה לא כולל הכל. ועוד שאלה נוספת, מה בכלל העניין בספירה הזאת? וכי פה עושים מפקד אוכלוסין, מה המטרה של הספירה? ולא רק זה, אלא אנחנו רואים את ההבדל המהותי בין ספירה של עם ישראל על ידי שקלים, לבין ספירה של שבט לוי שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בלי שקלים. יתרה מכך, הספירה של עם ישראל זה מבין 20 שנה ומעלה, הספירה של בני לוי מבין חודש ומעלה. מהו כל ההבדלים האלה? מאזינים יקרים, בדרך כלל, מה שמקובל בחברה, בני אדם מתייחסים לאדם לפי מעמדו, לפי כבודו, לפי עושרו, לפי שליטתו. זאת אומרת שבעצם איך אדם מתייחס לחבר שלו? תלוי, תלוי באיזה מעמד הוא נמצא. תלוי איזה משרה יש לו. תלוי מה מצבו הכלכלי. למשל, בחוץ לארץ אתה שווה כסף. אם יש כסף אתה שווה, אם לא אתה לא שווה. הערכים והמדדים, כסף, כמה שאתה יותר גדול. יש מדדים של עשירי העולם שהגדולה שלהם נמדדת לפי הכסף, בכלל אינה קשורה למהותו של האדם, מי עומד מאחורי זה, מי הוא ומה הוא ואיך הוא. ובעצם זה המבט וההסתכלות וההתייחסות של בני אדם בן אדם לחברו. ככה המציאות, שאם אנחנו נסתכל ונתייחס למציאות, מה קורה? אם הדבר נעשה, איזה פגיעה נעשתה על ידי אדם מכובד, על ידי אדם רם מעלה, על ידי אדם שיש לו איזה מעמד, או עושר, או שליטה, אז הוא ודאי נוהג כלפיו בסלחנות, מבטר, מגלה הבנה, מגלה סובלנות. לעומת זה, כשבן אדם הוא פשוט, אין לו את המעמד, אין לו את הכבוד הזה, אין לו את העושר הזה, אז על כל דבר מקפידים, וגם מרשים לעצם לפגוע או לזלזל, כבר שאחרי הכל אין לו שום משמעות, אין לו שום ביטוי. זהו ההתייחסות החברתית המקובלת. תורתנו רוצה ללמד אותנו מבט אחר על החיים. צריך לדעת שכל אדם מישראל יש לו חשיבות אצל בורא עולם. כל אחד באשר הוא, לא קשור לא למעמד שלו, לא למצב הכלכלי שלו, לא לשליטה שלו, ולא לפוליטיקה שלו, ולא לשום מעמד, לא לחוכמה שלו. הכל, כל אדם באשר הוא יהודי, התורה מתייחסת אליו בחשיבות מיוחדת, כמו שנסביר. ונקדים לכך את דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא בפרקי אבות פרק ג' משנה י' הוא אומר, רבי עקיבא אומר, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם וכו', חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לשם, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר, שלושה סוגי חיבות לעם ישראל. בראש ובראשונה נברא בצלם. מה המשמעות? מה המשמעות של נברא בצלם? הכוונה היא שהעם ישראל הוא שונה, בשונה מכל אומות העולם. שאומות העולם יש להם רק נפש, נפש בהמית, כמו שיש חיות לבעלי חיים. אז גם לגויים יש חיות, אבל זהו נפש. זה דברים רוחניים, זה לא דברים גשמיים. אומר הזוהר, לאומות העולם אין את המושג של רוח ונשמה. זה חלקים רוחניים שהם בעצם שייכים אך ורק ניתנו לעם ישראל. כמו שהגמרא מסכת ברכות בדף י' מסבירה, שהנשמה היא דומה לקדוש ברוך הוא. שהרי אומרת הגמרא, חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם? לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. שיש איזה חמישה דמיונות בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? גם הנשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? גם הנשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זר את כל העולם כולו? גם הנשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף הנשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? גם הנשמה יושבת בחדרי חדרים. ולכן יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. זאת אומרת, כדי שנוכל להבין את המשמעות, אז התורה, הגמרא, חז"ל ממחישים לנו את הדמיון של הנשמה לבורא עולם, שזהו הצלם האלוקי. רק כמובן זה הרבה יותר עמוק, כיוון שהמושג הזה הוא מושג רוחני, ולא ניתן למימוש. אבל עד כדי כך, שחז"ל נותנים לזה ביטוי, למשל, כותבת הגמרא במסכת שבת בדף נון עמוד ב', רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו. כשאתה רוחץ את הפנים שלך, את הידיים שלך, אתה צריך לחשוב שאתה רוחץ את צלם האלוקי שבך. זה כאילו עושה עם הקדוש ברוך הוא, כי האדם יש לו חלק אלוקה ממעל. או כמו שחזל אומרים מסכת סנהדרין בדף נונחת עמוד ב', אמר רבי חנינה, סותר לועו של ישראל כאילו סותר לועו של השכינה. אדם נותן סתירה בפרצוף ליהודי כאילו סתר כביכול לשכינה לבורא עולם. כי עם ישראל יש לו את הייחודיות, יש לו את הדרגה הרוחנית שהוא נברא בצלם. זהו החיבה הראשונה שמבאר לנו רבי עקיבא, הייחודיות שיש ליהודי. והחיבה השנייה שמוסיף לנו רבי עקיבא, שבנים אתם לשם. אנחנו נקראים בניו של בורא עולם. כמו שהגמרא מספרת במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', שפעם היה ויכוח בין רבי עקיבא לבין טורנוסטרופוס הרשע, מפקדה של רומי, שהוא בא, אותו רשע אומר לרבי עקיבא, איך אתם מסוגלים לפרנס ולתת צדקות לעניים? הרי אם הקדוש הוא אוהב את העניים, אז הוא יכול לפרנס אותם. למה אתם נותנים? אמר לו רבי עקיבא, כי הקדוש ברוך הוא רצה שעל ידי העניים אנחנו נזכה לעשות חסד ונקבל על זה שכר. שאל אותו טורנוסטרופוס לרבי עקיבא, אמר לו, אבל אתם טועים? הרי למה זה דומה? דומה למלך שכעס על העבד שלו, כי הוא עשה איזה מעשה קונדס שעשה והכעיס את המלך, והמלך גזר את דינו למות מרעב, לשים אותו במאסר ולא להאכיל אותו ולא להשקוט אותו עד שימות מרעב. והנה התגנב איזה אחד מידידיו של העבד הזה והיה מאכיל אותו. כשנודע הדבר למלך, מה המלך עושה? אחד דתו להמית, כי הוא הפר את גזרתו של המלך. אתם בדיוק ככה, הקדוש ברוך הוא מעני אותם כדי שירעבו, ואתם הולכים, עוברים על גזרתו של הקדוש ברוך הוא. אמר לו רבי עקיבא, אתה לא צודק. אני אגיד לך למה זה דומה. זה דומה למלך שכעס על הבן שלו בגלל שעשה מעשה לא הגון, וגזר עליו מאסר ושלא יאכיל אותו ולא ישקו אותו. ואחד מידידיו של המלך לא יכל לעמוד בזה, והיה הולך ומאכיל אותו במחבו, באסתר. כשנודע לאחר זמן למלך, מה עושה המלך במקרה כזה? הוא מודה לו, מנשק אותו ומעניק לו, איך הצלת את הבן שלי? כי לא היה לו ברירה לגזור על הבן בשביל שילמדו, למען ישמעו ויראו. מצד שני, אבל זה בן שלו, זה כואב לו. לכן הוא שמח על אותו ידיד שהלך ועזר והציל אותו. אנחנו נקראים בניו של הקדוש ברוך הוא, אפילו שאנחנו חוטאים, ואפילו שאנחנו לא עושים רצונו של מקום. אחרי הכל אנחנו תמיד בנים, והשם אוהב אותנו, ושמח כל מי שמטיב עם בניו. וזה רבי עקיבא רוצה ללמד אותנו. חיבה יתרה שאנחנו נקראים בניו של בורא עולם, בנים אתם לשם, בכל עת ובכל מצב, אנחנו תמיד נחשב בניו של בורא עולם. וכך תלמידו, הרי בגמרא מסכת קידושין בדף למד וב, מביאה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, מתי אתם נקראים בנים? רבי יהודה אומר, כשאתם עושים רצון השם, אתם נקראים בנים. רבי מאיר אומר, תמיד בכל עת ובכל מצב שנקראים בנים, כמו שכתוב בנים סקלים, כמו שכתוב בנים לא אימון בם, כמו שכתוב זרע מרעים בנים משחיתים, אפילו כשמשחיתים נקראים בנים. ללמדנו את המעלה הייחודית שיש ליהודי שהוא נקרא בנו של בורא עולם בכל מקום. כמו שאבא לא בוחר את הילדים שלו, כמו שהאצבעות לא שוות, יש ילד יותר מוצלח, יש פחות מוצלח, יש ילד נכשל, אבל בסופו של דבר הוא בן, ובן תמיד אוהבים, ותמיד כואבים, ואנחנו נמצאים ברמה ובדרגה של בניו של בורא עולם. זו החיבה השנייה. החיבה השלישית, שנתן לנו את התורה. ומה החיבה הזאת? הגמרא אומרת במסכת צבחים בדף קט"ז, וישמע יתרו כהן מדיין מה שמועה שמע, ובא ונתגייר. יש בזה כמה דעות. רבי אליעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא. מה קרה? אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. כל מלכי אומות העולם, אחזתן רעדה בהיכליהם, ואמרו שירה, שנאמרו בהיכלו כולו אומר כבוד. נתקבצו כולם, אומרת הגמרא, אצל בלעם הרשע, ואמרו לו, מה זה הקול הזה שאנחנו שומעים? אולי הקדוש ברוך עכשיו מביא איזה מבול לעולם. אמר להם, לא, מבול הוא לא מביא, אבל אולי מבול של אש. אמר להם, לא. אז מה זה כל הרעש הזה? אמר להם, אתם לא מבינים, יש לו חמדה טובה, יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה תתקעד דורות, כמעט 2,000 דורות. אלפיים שנה, קודם שנברא העולם, הוא ביקש להתנה לבניו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ואז פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת שבעצם נתינת התורה, כל העולם היה גועש ורועש ורועד, מתוך שהבינו שפה מתחולל איזה מהפך, דבר נדיר, שאת אותה חמדה מיוחדת שגנוזה בבית גנזיו של בורא עולם, 974 דורות לפני בריאת העולם, והוא נותן אותה כמתנה לבניו, ברוב החיבה שהוא מחבב אותם. וזו החיבה השלישית שאומר לנו רבי עקיבא. שלושה חיבות. עכשיו נוכל להבין באמת, כל דברי רבי עקיבא בעצם מיוסדים על פי היסוד שכבר הוא אומר, כמו שבואר בירושלמי במסכת נדרים פרק ת' הלכה ד', ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה הוא כלל גדול בתורה. זאת אומרת, רבי עקיבא רוצה לומר, כל התורה כולה כלולה במצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. היא כוללת, במיוחד כשהוא ראה ש24,000 תלמידים שנפטרו רק בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. ללמדנו, איך אדם יכול לאהוב אחד את השני? אם אדם יפנים וישכיל ויבין שבעצם הוא נברא בצלם אלוקים, כל אדם, כל יהודי הוא עם צלם אלוקי, עד שאם הוא סותר אותו, זה סותר את בורא עולם, חס וחלילה. שנית, הוא צריך לדעת שהוא בן מלך, הוא בנו של בורא עולם. ושלישית, מי שזוכה ויושב ועוסק בתורה, שזה המתנה היוקרתית ביותר של בורא עולם, שנתן אותה והעניק אותה לעם ישראל. אין חיבה יותר גדולה מזו. איך אפשר לא לאהוב את השני? איך אפשר לא לכבד אחד את השני? איך אפשר לפגוע אחד בשני? ברגע שאנחנו נפנים את שלושת החיבות האלה, מספיק אפילו אחת מהן, הרי זה ממלא, כל אחד היה מייקר ומכבד, מגלה סלחנות, ויתור, הבנה בין אחד לשני. כל מה שמפריד, מה שגורם לפירוד הלבבות, כל מה שגורם לחוסר כבוד הדדי, עד שנפטרו 24,000 תלמידים, זה מחוסר הפנמה של הערך של כל יהודי באשר הוא. ובאמת הגמרא במסכת שבת בדף קוף קף ח' אומרת, אמר אביי, רבל שמעון בן גמליאל, ורבי שמעון, ורבי ישמעאל, ורבי עקיבא, כול הוא סבירה להו, כל ישראל בני מלאכים. כל התנאים האלה, מוסכמת הדעה המשותפת לכולם, שכל ישראל, כלל ישראל, כל אחד ואחד כיהודי, הוא בן מלך. למה? פשוט, הרי הגמרא במסכת ידע ודף למד א' אומרת, שיש שלושה שותפים בבריאת האדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל ילד שנולד בבית, הוא בעצם הוא בן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מה זה מחייב אותנו? יחס, הוגן, בהתאם למעמדו ולגדולתו של האדם. ולכן באמת הירושלמי במסכת פסחים פרק י' הלכה ד', שם תקנו את הנוסח שאנחנו אומרים בהגדה, תנא רבחיה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שלא יודע לשאול. לכולם הוא קורא בנים. הוא לא מחלק, זה נקרא בן וזה לא נקרא בן. אלא כולם בניו. כי ברגע שהאדם הוא יהודי, הוא בנו של בורא עולם. זה לא משנה מה הדרגה, מה הרמה. ודאי שיש יותר חביבות וגדולה, כשאדם זוכה גם להיות מחובר התורה, כמו שנסביר בהמשך. אבל כל יהודי באשר הוא, הוא בן מלך. אז ממילא נוכל להבין מה שהתנה בפרקי אבות פרק ד' משנה י' ב' אומר, רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. למה כבוד החבר כמו רב? זה שהאדם צריך להפנים שכל אחד הוא כמו רב שלו, כי הוא בן מלך. עד כדי כך שהגמרא במסכת במציאה בדף ובטן מספרת מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שהוא אמר לבן שלו, לך תזכיר לנו פועלים, והלך להזכיר פועלים, והתחייב להם לתת להם ארוחות. כשבא וסיפר את זה לאבא שלו, אמר לו, מה קרה לך? איך התחייבת לארוחות? אתה לא מבין שכל יהודי הוא בן של אברהם, יצחק, יעקב, הוא בן מלך. גם אם תעשה לו סעודה כסעודת שלמה בשעתו, אתה לא תצא ידי חובה. אתה חייב להגדיר מה אתה מתחייב. תגיד להם, אני מתחייב לתת לכם רק פת וקוטנית. אם אתה מתחייב סתם לתת אוכל, תדע שאתה מתעסק עם בנים של מלכים. בן של מלך מלכי המלכים, של אברהם, יצחק, יעקב, אתה מחויב לתת להם מהצורה שבהתאם לכך, שמכובד. כך צריך להתייחס כל אחד לשני. ככה מסופר, סיפר הרב יעקב נוימן זצ"ל. פעם אחד נכנס ביום שבת אצל הרב שלו, הרב משה רוזנשטיין, הוא היה משגיח בישיבת לומז'ה, והוא ראה אותו שבוחן בחומה שזה ילד מהתלמוד תורה. הוא ראה שהילד ככה יודע ועונה יפה, אז הוא שאל את רבו, את המשגיח, של מי הבן הזה, מעניין. אז המשגיח אומר לו, הוא בן של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין מה הוא עונה לו, הוא רוצה לדעת מי זה אבא שלו. ולא, מה, אני שואל מי האבא שלו, אומר לו, בן של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, שאחר כך אמר לו, זה משנה אם הבן הזה של רב חי או של רב משה או של, מה זה משנה של מי? כולם צריך, כל אחד ואחד צריך לדעת ולהתייחס אליו, הוא בנו של מלך מלכי המלכים. מה, בגלל האבא אתה מכבד את הילד? בגלל המעמד של האבא, של המשפחה? זה מבט מוטעה. אדם צריך לדעת להתייחס לכל ילד, לכל תלמיד, כבנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככה צריך. וזה נתן לו תפנית והשקפה איך להתייחס לכל תלמיד ותלמיד, לגלות סובלנות והארת פנים לכל אחד. זה בן מלך, אני מדבר עם הבן של המלך, של מלך מלכי המלכים. כמו מסופר על הסבא מסלבודקה, שכשהיה רואה שאחד התלמידים לא היה מצליח, הוא היה צם בשבילו, מתפלל. למה? הוא אומר, כל ילד זה בנו של מלך מלכי המלכים, מי יודע מה יצא מהבן הזה? אז הוא היה צם. זאת אומרת, יש הבדל בחשיבה כאשר אדם מבין את המשמעות והערך של השני. אז בזה נוכל להבין את כל פסוקים בפרשתנו. ראשית התורה אומרת שאו. למה שאו ולא תספרו, תפקדו, תמנו? כי התורה רוצה לרמז לנו שכל אחד צריך להשיא, לרומם, לגדל אחד את השני. והספירה עצמה היא מהווה אקט של ערך וחשיבות, כמו שיש לנו מושג כזה בהלכות איסור והיתר, דבר שבמניין אפילו באלף לא מטיל. למה? כי כשאדם סופר כל יחידה ואומר שיש לה ערך בפני עצמה, כשאין ערך לגרגיר, אז הולכים לפי משקל. ולכן, זהו הערך של כל אחד ואחד. התורה מצווה את הספירה כדי לרומם, לגדל כל יהודי באשר הוא. ולכן גם כתוב כל, נכון זה לא כולל את שבט לוי, אבל כל הכוונה, כל השכבות, כל הרמות, באיזה מצב שלא יהיה. כל אחד ואחד צריך להשיא אותו, לרומם אותו, לגדל אותו, להתייחס אליו, קבלו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה המסר שהתורה רוצה ללמד אותנו. ועד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא כל כך מתייחס לבניו, שחזל מלמדים אותנו מדרש רבה בשיר השירים על הפסוק, אל תראו לי שאני שחרחורת, כותב שם המדרש, אל תסתכל על החיצוניות שלי, שהרי אפילו משה רבנו שאמר, על עם ישראל שימונה המורים, נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. או ישעיה הנביא שאמר בתוך העם תמי שפתיים אנוכי, נענש על כך, איך אתה מסוגל לומר דלטוריה על בלי, או אליהו הנביא אותו דבר. עד כדי כך הקדוש הוא מקפיד על חשיבות וחבבות של בניו, שלא יוכלו לדבר עליהם בלשון של גנאי. כי כל יהודי יש לו חשיבות, עצם הוא שהוא יהודי, הוא בן מלך, הוא בצלם אלוקים. קל וחומר שאתה אף פעם לא יודע מה מסתתר, ואחרי כל יהודי, כמו שכותב הרמב"ן, באיגרת לבנו, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם הוא חכם, אם הוא עשיר, אז ודאי צריך לכבד אותו. אולי יש לו אפשרויות, הוא עושה הרבה יותר ממך, ואם הוא רש והוא עני, ואתה עשיר וחכם, תחשוב אולי אתה מזיד והוא שוגג. תמיד אתה יכול לחפש את הפעל שהשני יכול להיות יותר גדול ממך. וזו המציאות שהרבה פעמים יש בני אדם נראים פשוטים, והם ענקי רוח. אחד מיני אלף, דוגמה, מסופר, בזמנו של המהרש"ל, היה לו שכן אברהם הירקן. היה לו חנות של ירקות, אחר כולם הכירו ירקן, ירקן. אתם יודעים, היום ירקן זה כאילו מקצוע זול, בן אדם בלי, ללא השכלה, ללא כלום, עבודת פער כפיים. אז ירקן, היו מתייחסים אליו, כי ירקן הוא בן אדם, בסדר, שומר תורה ומצוות, אולי קובע עתים לתורה. אבל פעם אחת, באחד הלילות, המהרש"ל שומע אותו, הוא לומד בקולי קולות, לומד בקול, והוא מתפלפל בסוגיה, בצורה מעמיקה. הוא היה המום, זה אברהם הירקן, השכן שלי, איך קרא לו? גזר עליו, תגיד לי, מה למדת? תגיד לי את הסוגיה של למדת. אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע כלום, אני לא יודע ללמוד, אני רק קצת קורא. לא הסכים, לא קיבל את הדברים. אמר לו, בגזרת הרעב של המרא דאתרא, אני גוזר עליך שאתה חייב לגלות. תחזור לי מה למדת. ואז הוא אמר לו את כל מה שהוא למד. המהרש"ל יצא מגדרו, איזה עמקות, איזה גדולה בתורה. איך אתה, זה אברהם הירקן שכולם חושבים שזה ירקן. אמר לו, אני מבקש מהרב, רק אל תגלה את זה, אני לא רוצה שידעו. ובאמת, המהרש"ל שמר את זה בסוד. אבל לפני פטירתו כתב צוואה, שאחריו ימנו אותו כרבה של העיר במקומו. זה בתור ירקן, ואז התגלה גדולתו אצל כולם. הרבה פעמים אתה רואה בן אדם פשוט, אתה יודע מה, מי הוא ומה הוא ואיך הוא. לכן צריך להתייחס לכל אחד כבן מלך, בחביבות, לכבד, להוקיר, לרומם, ומצד שני לגלות סלחנות, סבלנות, ויתור. והפן השני של המטבע, כשאנחנו יודעים שאנחנו בניו של בורא עולם, וכולנו בני מלכי המלכים, הרי מצד שני, הצד השני שאנחנו צריכים להבין, אז יש לנו אבא אוהב בשמיים. יש לנו אבא, אבא שאוהב אותנו, אבא שכל כך דואג לנו, אבא שמחכה ומצפה ומייחל מכל בן שיתקן את דרכיו, וגם אם הוא נכשל הוא אוהב אותו, הוא לא שוכח אותו. אדרבה, האהבה שלו היא אהבה אמיתית, ולכן באמת מה כותבת לנו התורה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה עושה אבא כשרואה שהבן טועה? וידעת עם לבביך כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. האבא אוהב, אז הוא מנסה לכוון, זה לא נקמה, זה לא ענישה, זה הכוונה היא לעורר אותך, להדריך אותך, לתקן אותך, להחזיר אותך למסלול. זה כל המטרה, כי יש לנו אבא שאוהב אותנו. ואם נתבונן, בעצם זהו כל התורה כולה. זה כל המצוות, זהו לימוד התורה, זהו התפילות. הכל זה מסגרת אחת. איך נהיה קשורים לאבא שלנו? אבא שבשמיים, אבינו שבשמיים רוצה שנהיה איתו בקשר, שנדבק בו, שנלך בדרך שלו. אז הוא מעורר אותנו, דגדק אותנו, אז הוא שולח לנו, הוא רואה שהילד טועה, אז הוא נותן לו איזה דקדוק, מייסר אותו קצת, כמו שאמר שלמה המלך במשלי, מוסר השם בני אל תימס, ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב, השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אם אנחנו נפנים את הדברים, שאנחנו בניו של מלך מלכי המלכים, ממילא צריכים להפנים שיש לנו אבא בשמיים, שהוא כל יכול, ואוהב אותנו, ורוצה לתת לנו, ולהעניק לנו, וכל מה שהוא מביא אותנו למצב, שנצטרך להתפלל, כדי להיות יותר קשורים איתו, ולא להתנתק ממנו. אם אדם חושב שהוא לא זקוק לכלום, אז הוא מתנתק לגמרי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לך איזה דבר שיציק לך, כדי שתזדקק, להתפלל ולהיקשר לבורא עולם. להשתוקק לאבינו שבשמיים. כמו שהמדרש אומר, למה אמהות היו עקרות? כי הקדוש ברוך הוא יתאבל את תפילתם. כך כל אדם, כל יהודי באשר הוא, עובר עליו כל מיני חוויות, ולא נותן איזה חיים סטטיים, רגועים בלי כלום. כי הקדוש ברוך הוא רוצה מדי פעם, שאדם יתעורר, יתפלל. כל קיום המצוות זה כדי ליצור קשר לבורא עולם. כל לימוד התורה, הלימוד התורה מקשר בינינו לבורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החמדה הכי מאוחדת, שזה התורה הקדושה. שהקדוש ברוך הוא והתורה חדו, ורוצה שהיא ניקשר אליו. לכן באמת שבט לוי נספר בפני עצמו ומגיל חודש, והקדוש ברוך הוא, כי שבט לוי זהו היה השבט התורני והמעלה של לומדי תורה, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, אלא הם חיל השם, אלה שיושבים, וכשאדם עוזב את הכל ועוסק בתורה ומתחבר לבורא עולם, אומר הרמב"ם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, זאת אומרת, זה המבט. לכן באמת הספירה ייחודית לבני לוי שיש להם גם את החיבה השלישית. לא רק צלם אלוקים ולא רק כבן, אלא גם כן את החמדה הגנוזה שהם מחוברים. לכן באמת חשבתי, למה תקנו חכמים, חייבים לקרוא את פרשת במדבר לפני שבועות. אז יש לזה כמה הסברים, אבל חשבתי הסבר פשוט. שכדי לזכות לתורה אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד. וזה המפתח, הפרשה הזאת היא המסר שלה, שאנחנו שאו את ראש כל הדת ישראל, לדעת לרומם אחד את השני, לכבד אחד את השני, להוקיר אחד את השני, לדעת להיות סלחנים אחד כלפי השני, לדעת שיש לנו בצד שני אבא שאוהב אותנו, רק לפנות אליו, להיקשר אליו, ואז כל השערים נפתחים. יעזור השם שנזכה כולנו, באמת להיות מתאימים, להיות בניו של מלך מלכי המלכים, להתאים את עצמנו לדרגה ולרמה שלנו, לצלם האלוקי שבנו, ולהיות מחוברים לתורה הקדושה, שהיא מחוברת חלק מבורא עולם, ועל ידי זה נזכה לכל השפע, לכל הברכה, להצלחה, לשמחה, לששון, לאהבה ואחווה, כל הימים אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.